שלום לכולם, אנחנו לומדים היום הדף י"ז במסכת ברכות באתר sinai.org.il. היום אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב' בסיום הפרק. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון הארוך יהיה כולו אגדת מאוד כלילה. בחלק השני שמתחיל באמצע עמוד ב' נחזור עוד פעם לנושא שלנו אתמול של חתן וקריאת שמע. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, ואת החלק הזה נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון פותח במדרש של רבי אלעזר, שאולי מובק כאן כסיום לפרק, על החשיבות של קריאת שמע ותפילה. הוא דורש פסוק בתהילים, שמי שאומר קריאת שמע ותפילה, הוא זוכה לשני עולמים, גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. זאת הפתיחה לחלק הראשון. אגב זה, הגמרא מביאה תפילה אישית שרבי אלעזר היה מוסיף בסיום התפילה, ואגב זה, הגמרא מביאה רשימה ארוכה של עוד 11 אמוראים שגם הם הוסיפו תפילה אישית, ונעבור עכשיו על כל 12 התפילות בקצרה. אז התפילה שרבי אלעזר היה מוסיף הייתה על אהבה, אחווה, שלום ורעות, תרבה גבולנו בתלמידים, תצליח סופנו ותשים חלקנו בגן עדן ותקננו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך וכו'. תפילה שנייה זה רבי יוחנן, שהוא בעיקר היה מבקש רחמים, תציץ בבושתנו, תביט ברעתנו ותתלבש ברחמך ותתכסה באוזך ותתעטף בחסידותך וכו'. תפילה שלישית זה רבי זרע, שבעיקר התפלל שלא נחטא. תפילה רביעית זה רבי חייא, שהתפלל על תורה, שמחה, אל יחשכו עינינו. תפילה חמישית זה של רב, זו תפילה מוכרת לנו ממה שאנחנו אומרים בראש חודש, הוא התפלל לשפע רוחני וגשמי, שתיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, של טובה, של ברכה, של פרנסה וכולי, של יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה וכולי. תפילה שישית זה רבי, שהוא התפלל שהשם יציל אותנו מכל מיני גורמים רעים. גם התפילה הזאת מוכרת לנו, אנחנו אומרים אותה אחרי ברכות השחר, יהי רצון מלפניך שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מפגע רע, מיצר הרע וכו'. תפילה שביעית זה של רב ספרה, שהתפלל שיהיה שלום למעלה ולמטה. תפילה שמינית זה של רבי אלכסנדראי או של רב אמנונה, שהוא התפלל שהשם יעמיד אותנו בקרן אורה, ואל יחשכו עינינו ואל ידווה ליבנו. תפילה תשיעית זה גרסה אחרת למה רבי אלכסנדראי התפלל שהשם יציל אותנו מיצר הרע, הוא קורא לזה שאור שבעיסה ומשיעבוד מלכויות. תפילה עשירית זה של רבה, גם היא מוכרת לנו מסיום התפילות ביום כיפור, שאנחנו אומרים אלוקיי, עד שלא נוצרתי אני חדיי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי וכו'. התפילה 11 של מר ברידר רבינה, שהתפילה שלו מאוד דומה למה שאנחנו אומרים בסוף 18, עם שינויים קלים, אלוקיי ניצור לשוני מרע, ושפתותיי מדבר מרמה, ולמקללי נפשית ידום וכו'. והתפילה 12 זו תפילה של רב ששת, זאת לא תפילה שהוא היה מתפלל בסוף כל תפילה, אלא רק בתענית, שהוא מתפלל שהתענית יחשב כאילו הקרבנו את חלבנו ודמנו על המזבח. עד כאן 12 התפילות של האמוראים בסוף התפילה. לסיום, אגב זה, הגמרא מביאה משהו שרבי יוחנן היה אומר, כשהוא סיים ללמוד את איוב, הוא היה אומר, סוף אדם למות, אשרי מי שעושה נחת רוח ליוצרו וגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב. עד כאן השלב הראשון בחלק הראשון של השיעור. השלב השני מתחיל בערך באמצע עמוד א', וכאן אגב השלב הראשון הגמרא מביאה דבר דומה, אוסף של תנאים ומוראים, שהיה להם איזשהו פתגם שהם יהיו רגילים לומר אותו. הגמרא קוראת לזה מרגלה בפומי, מרגלית בפי, ואנחנו נראה 5 מרגליות כאלה. הדבר הראשון זה רבי מאיר, שהוא היה אומר שאדם צריך לגמור בלבבו, לדעת את השם ושיהיה לו תורה ויראת שמיים וישמר מאבון. הדבר השני זה רבנן דיבנה, שהיו אומרים את הפתגם המפורסם, אני בריאה וחברי בריאה וכולי, אחד המרבה ואחד הממעיט, העיקר שיכוון את ליבו על האביב שבשמיים. אגב, יש אומרים שזה לא מקרה שזה דווקא רבנן דיבנה, כי זה בא אחרי החורבן, ששם הנושא של הבדלי מעמדות בין תלמידי חכמים לעמי הארץ היה נושא למתח גדול, אז אולי דווקא רבנן דיבנה באים לתקן את זה. הדבר השלישי זה אביי, שאומר שצריך אדם להיות ערום בעירה ומרבה שלום. הדבר הרביעי זה רבה, שאומר שמטרת הלימוד זה לא בשביל עצם הלימוד, אלא זה גם אמור להשפיע על עירת שמיים של האדם ולמעשים שלו, להביא אותו לתשובה ולמעשים טובים. והדבר החמישי זה רב, שהוא אומר שיש הבדל מהותי בין עולם הבא לעולם הזה, שבעולם הבא אין את כל הדברים הגשמיים כמו אכילה ושתייה, אלא הצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. אגב בסוגריים, הגמרא מוסיפה שגם אנשים יזכו בזכות זה שהם שולחות את הגברים ואת הילדים ללמוד תורה. עד כאן השלב השני בחלק הראשון של השיעור. השלב השלישי, שמתחיל 6 שורות לפני סוף עמוד א', מאוד דומה לחלק הקודם, גם הוא מביא אמירות שהמורים היו אומרים. הפעם מדובר באמירות שתלמידים היו אומרים כשהם היו נפרדים מבית המדרש. נראה שני דברים כאלה. הדבר הראשון זה התלמידים שהיו נפרדים מרבי עמי או מרבי חנין, היו מברכים אותו שיזכה לשפע גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, ולתורה. הם היו אומרים את זה בלשון מאוד פיוטית, לבך יהגה תבונה, פיך ידבר חוכמות וכו'. הדבר השני זה כשהתלמידים היו נפרדים מרב חיסטה או מרב שמואל בר נחמני, הם היו דורשים עליו את הפסוק בתהילים קמ"ד, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת, ואין צבחה ברחובותינו. אלופינו הם תלמידי החכמים המנהיגים שהם מסובלים, כלומר מסובלים במצוות או באיסורים, וזה מתייחסים לרבנים שלהם, כלומר רב חיסטה או רב שמואל בר נחמני, והם מברכים אותם בשאר הפסוק, אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו, כלומר שלא יצא מהם זרע שהוא פרץ, יוצאת או צווחה. מה הכוונה? אז פרץ הכוונה היא שלא יצא מהם מישהו כמו אחיתופל, שהוא פרץ פרצה במלכות בית דוד, יוצאת הכוונה היא שלא יצא מהם מישהו כמו דואג האדומי שיצא לתרבות רעה, ואין צווחה ברחובותינו שלא יצא מהם מישהו כמו גי חזי. ולמה צווחה זה גי חזי? כי גי חזי היה מצורע, והמצורע צווח שהוא תמה. אז זאת הברכה שהתלמידים היו מברכים את רב חיסטו או רב שמואל בר נחמני, שלא יצא מהם פרץ, יוצאת או צווחה. עד כאן עיקר השלב השלישי של החלק הראשון, בזה הגענו לשורה השביעית בעמוד ב'. עכשיו רק בסוגריים ובזה נסיים את החלק הראשון, מקודם אמרנו שאלופינו מסובלים זה הצדיקים, שהם מסובלים במצוות או באיסורים. אז באמת זה מחלוקת של רב ושמואל או של רבי יוחנן ורבי אלעזר. אגב זה הגמרא מביאה עוד פסוק שגם בו יש מחלוקת בין רב לשמואל או בין רבי יוחנן לרבי אלעזר. הפסוק הוא בישעיהו, שימו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. ויש מחלוקת בין רב ושמואל או בין רבי יוחנן ורבי אלעזר לבין רב יהודה ורב אשי, האם הכוונה כאן לצדיקים או לגויים? איך אפשר לפרש כך וכך? אז מי שאומר שכוונה לצדיקים יש מחלוקת, האם זה בגלל שהצדיקים מקבלים את זה בזכות, לכן הם רחוקים מצדקה, או בגלל שהם לא מקבלים כלום, כמו שהבת קול הייתה אומרת על רבי חנינה, שאולי היה מקבל כלום, וכל העולם היה ניזון בזכותו. בכל אופן, אלה שתי הדעות שהכוונה לצדיקים. לעומת זאת, רב יהודה ורב אשי אומרים שכוונה לגויים רשעים, שאפילו שהם גרים בסמיכות לישראל, הם לא מושפעים מהם לטובה ומתגרים. במי מדובר? או באנשי גובי, או בבני מת המחסיה. זה היה לפסוק, שימו אליי אבירי לב, זה הובא כאן רק בדרך אגב. בזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, חילקנו אותו לשלושה שלבים. בשלב הראשון ראינו 12 תפילות של אמוראים שונים שהם יהיו מוסיפים בסוף התפילה. בשלב השני ראינו 5 מרגליות בפיהם של אמוראים ותנאים. ובשלב השלישי שתי ברכות של תלמידים שהם יהיו אומרים לרבנים שלהם כשהם נפרדו מהם. עד כאן החלק הראשון של השיעור בערך באמצע עמוד ב'. החלק השני מחזיר אותנו למה שלמדנו אתמול לגבי הפטור של חתן מקריאת שמע. נזכיר שבתת זין עמוד א' ראינו שחתן פטור מקריאת שמע, ובכל זאת רבן גמליאל עצמו היה קורא, הוא אמר אני לא רוצה לבטל עול מלכות שמיים אפילו שעה אחת. אחר כך במשנה בתת זין עמוד ב' ראינו מחלוקת האם כל חתן יכול לומר אני רוצה לקרוא קריאת שמע, אני כן יכול לכוון. אז רבנן אמרו שכן, אבל הבן של רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, אומר שלא, לא כל אחד הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. עוד פעם רבנן אומרים שאפשר, רבן שמעון בן גמליאל אומר שאי אפשר. זאת המחלוקת במשנה. עכשיו הגמרא מבינה שלכאורה המחלוקת כאן היא סביב השאלה האם חוששים ליוהרה. רבנן שאומרים שאפשר לקרוא, זה אומר שהם לא חוששים. רבן שמעון שאומר שאי אפשר לקרוא, זה אומר שהוא חושש. זה מה שלכאורה יוצא מהמשנה שלנו, אבל מקשה על זה הגמרא שלגבי עבודה בתשעה באב, באופן כללי הדין הוא שזה הולך לפי מנהג המקום. אם מנהג המקום זה לא לעבוד, אז לא עובדים, ואם מנהג המקום זה לעבוד, אז עובדים. אבל תלמידי חכמים לא עובדים, אפילו במקום שכולם נוהגים כן לעבוד. עכשיו, האם באותו מקום שבו כולם עובדים ורק התלמידי חכמים לא, יכול כל אחד לומר, אני תלמיד חכם ואני לא עובד? בזה משמע שיש מחלוקת. רשב"ג אומר שהוא יכול, עדיף שלא יעבוד ויעשה את עצמו כתלמיד חכם, ואילו מרבנן משמע שלא, אלא רק מי שבאמת תלמיד חכם, רק הוא לא יעבוד. אז עוד פעם, רשב"ג אומר שכל אחד יכול להתנהג כתלמיד חכם, ורבנן אומרים שלא. עכשיו יוצא מכאן בדיוק הפוך לגבי יוהרה ממה שאמרנו מקודם במשנה שלנו. כי מקודם במשנה שלנו אמרנו, האם כל אחד יכול לקרוא קריאת שמע כשהוא חתן? רבנן אמרו שכן, כלומר הם לא חששו ליוהרה, ורשב"ג אמר שלא, כלומר הוא חשש ליוהרה. לעומת זאת, בעבודה בתשעה באב, הפעם רשב"ג אומר שכל אחד יכול לא לעבוד כמו תלמיד חכם, כלומר הוא לא חושש ליוהרה, ואילו רבנן אמרו שלא, כלומר הם כן חוששים ליוהרה, אז יוצא שיש מחלוקת בין המשנה שלנו לנושא של תשעה באב. זאת הקושייה, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות. רבי יוחנן אומר, פשוט נהפוך את השיטות באחד מהמקורות, ואז לא תהיה סתירה. רב שישה ברי דרבידי אומר, לא צריך להפוך, ובכל זאת אפשר להסתדר עם הסתירה. איך אפשר להסתדר? הוא אומר, באמת באופן כללי, כולם חוששים ליוהרה, גם רבנן וגם רשב"ג. אלא שהחשש הזה הוא חשש ליוהרה חיצונית. כלומר, מה יחשבו עליו אנשים שיראו איך שהוא נוהג, אנשים יגידו מה הוא מתלהב מעצמו. ממילא, אם יש מקרה ספציפי שבו אנשים לא יחשבו כך, אז באמת לא חוששים לו יוהרה. מתי זה קורה? אז לפי רבנן זה קורה כשחתן קורא קריאת שמע, שאז אם אנשים רואים הם לא יחשבו שהוא מתלהב, כי הרי כולם קוראים קריאת שמע, לא ישימו לב לזה בכלל. זה לפי רבנן. לפי רשב"ג זה קורה באדם שלא עובד בתשעה באב, כי מי שיראה לא יחשוב שהוא חושב את עצמו לתלמיד חכם גדול, אלא פשוט שאין לו עבודה, ולכן אף אחד לא ישים לב ואין כאן חשש יוהרה, אבל באופן כללי כולם חוששים ליוהרה. עד כאן להיום, ברוך השם סיימנו סיימנו את פרק היה קורה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, החלק הראשון היה כולו אגדת, אותו חילקנו לשלושה שלבים. בשלב הראשון התחלנו עם מדרש של רבי אלעזר על החשיבות של מי שקורא קריאת שמע ומתפלל. מתוך זה עדיין בשלב הראשון ראינו 12 תפילות אישיות של המוראים. בשלב השני ראינו 5 מרגליות, כלומר פתגמים שמוראים ותנאים היו רגילים לומר. ובשלב השלישי ראינו 2 סוגים של פרדות של מוראים מבית המדרש, כשהם שותף שלהם זה שהם שפחים את הרב שלהם, עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני חזרנו לנושא של חתן, שראינו שחתן לא קורא קריאת שמע בלילה הראשון, אבל רבן גמליאל בכל זאת קרא, וראינו מחלוקת האם כל חתן יכול לומר אני בכל זאת קורא. רבנן אמרו שכן, רבן שמעון גמליאל אמר שלא. לכאורה יוצא שרבנן לא חוששים ליוהרה, ורשב"ג חושש ולכן הוא אמר שלא. על זה הקשנו מהדין של עבודה בתשעה באב, שבמקום שנהגו שכן לעבוד, בכל זאת תלמידי חכמים לא עובדים, ויש מחלוקת האם כל אחד יכול לומר אני כמו תלמידי החכמים ולא עובד. שם דווקא רשב"ג אמר שהוא יכול, כלומר הוא לא חשש ליוהרה, ואילו רבנן אמרו שהוא לא יכול, כלומר לכאורה הוא כן חשש ליוהרה. אז יש כאן סתירה בין המשנה שלנו לדין בתשעה באב. על זה ראינו 2 תירוצים. רבי יוחנן אמר פשוט צריך להפוך את אחת מהמחלוקות. רב שישה ברי דרבידי אמר שלא צריך להפוך, אלא באמת כולם כן חוששים ליוהרה, אבל מדובר ביוהרה חיצונית, כלומר מה יחשבו אנשים אחרים. וממילא אם אנשים אחרים לא יחשבו שזו יוהרה, אז אין שום בעיה, ולכן לפי רבנן בחתן אין בעיה שיקרא, כי כולם קוראים, אז אף אחד לא יחשוב שום דבר. ולפי רשב"ג בתשעה באב אין בעיה שהוא לא יעבוד, כי הרי יש המון בטלונים, אז יחשבו שהוא סתם מתבטל וזה לא יוהרה, כל הטוב.